יום שלישי, פרשת מצוירו. שלום לכם ידידיי. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם הדברים נפלאים שפרסם הרב ישראל למברגר בעיתון יתד לפני כמה שנים. הוא מספר פה על האור חודש שיצא מביקור אצל רופא בשכונה ירושלמית מרוחקת שלא הייתה מוכרת לו, ומבקש מאדם ברחוב שידריך אותו איך מגיעים לאיפה שהוא גר. לוקח אותו לכיוון תחנת האוטובוס. הוא פתאום נעצר ומספר לו שאתה רואה את הבית הזה, פה התגורר הסופר, פליין אלמוני, שמת לפני כמה שנים. קודם אותו הוא אומר, ציווה למשפחה, שבזמן הלוואי שלו, יקיפו את המיטה שלו, יקיפו, סליחה, עם המיטה שלו את הגינה 7 פעמים. למה? אומר שכיוון שהוא עמל כל ימי חיי, הליפוי ושיפוץ הגן המפואר הזה, כדי לי להתחבב על עד כדי כך שנעשה לחלק מנשמתי, חביב אליי מאוד. עד שרוחי ונפשי מרחפות אליו, קשה עליי הפרידה. אז הוא מצווה שלכל הפחות לפני הקבורה, תופגן החיבה שלו לגן הזה. ששוב זמן ההתרחשות, אם מביאים פה בסוגריים, מדובר במי שדמותו ניבטת משטרות ה-50 שקלים. סיפור משונה, אלא מהי? מה מלמד אותנו הסיפור הזה? טבע גרח זייצ'יק ואמר, סיפור משונה הזה מלמד אותנו עד כמה אדם צריך להיות קשור למקום קדוש. איזה תלמוד, שם הוא גדל, משקיע בו את נשמתו ורחוב עמלו, מקום שאפשר לו להתגדר, להתפתח ולפתח את נעלמות ליבו. ובטח אותו מקום ימליץ טוב בעדו וימצא מרגון לנפשו, שיוכל להגשים ולבצע את כל היצירות הנעלמות בתוך נפשו. וכל אחד הוא אומר, יש את הגינה שבה הוא שקד על ליפוי נפשו, תחיידר, שבקטן, שבגדול, כולל, בסמדרש. ומה שנפשו של אדם נחשפת לשם, אין זה לנוסטלגיה גרידה. אין זה נוסטלגיה גרידה, סליחה, אלא שנפשו אכן קשורה למקום. לא עוד יש אותו מקום, אכן מסוגל להמשך ההתעלות שלו. אנחנו ממשיכים פה עניין את דיינה. מהי הדרך היותר מעודרת לחלוקת קמחה דפיסחה? יש פה גם את העניין שלגבי גבי צדוקה. שמקיבל עבור קמחה דפיסחה, הוא יכול לתת בזה יצר צורכי החג. אז עיקר הלוך השנתין עצמו התחית מנעניים לפני פסח נאמרה על חלוקת חיטים. כדי שיפו בהם את המצות לחג. המשנבר הוסיף שבמדינותינו מנהג לצאת להם קמח. על ידי זה הוא מקרב את ההנאה שלהם יותר, שלא צריכים לטרוח בתחינה של החיטים. נו, אז בזמננו אפשר להדר עוד יותר לקרב את ההנאה, שהרי לא כל אחד עושה לעצמו. אלא יש מאפיות שנשפים למצות, אז מנחם דעת רב ניסים לתת לעניים כסף, והם יקחו בזה מצות. הספר נער מצרים כותר שבזמנו, היינו רגים לחלק על עניים מצות אפויות, בגלל שהיה להם צער לטפל בתחינה ובאפייה. הוא כותב שככה גם נהגו בירושלים. ידור נוסף כדי הפיסחי צור ולנהוג בנתינת הקמחה דפיסחי, שאם העני הוא ברוריין, שמדגדג במצוות, ורוצה להדר ולאכול רק מצה שעשויה מקמח, שנשמע משעת קצירה, אז חייבים לתת לו את הקמח הזה, מהמועד של קמחה דפיסחי. והוא מוסיף שם שגם אני שנהג בשנה קודמת לאכול מצה שמורה דווקא, אז זה מה שחייבים לתת לו. אפילו שהמנהג הזה של חלוקת קמחה דפסחא נאמר על מויס לחיטים למצות לחג, מכל מקום מי שרוצה לקיים את המנהג הזה באופן מהודר ביותר, דעת רב ניסים שטוב לתת לעניים גם את שאר צורכי החג. כי לא הוזכרה נתינת חיטים, רק נתינת חיטים וקמח, כאן שזו הנתינה המועטת ביותר, שיהיה לעניים מה לאכול, ובזה יוצאים די חובה. וגם גבי צדוקה, שקיבלו מו כסף, קמחה דפסחא, אז דעת שלמה זלמן, שרשאים לתת עניים גם לשאר תוכי החיים, תוכי ביגוד וכדומה. האם אפשר לתת ממעשר כסופי? אז הרמב"ם מביא בתחילת הלכות פסח, שמנהג לקנות חיטים לעניים וחלק את המצורך פסח, המקור הדין המורה ושנורו זה מנהג קדום מזמן הגמורה, הוא רואה בירושלמי. דבר שם מזלמן מכיוון שבזמננו אין סדר גבייה קבוע על הקמחא דפסחא, וגם אין צום קבוע שאותו מחייבים לתת, אז אפשר לתת את זה ממש לכסופים, ולא נחשב שהוא פורע חובו וכספים מייסר. חן דעת רב ניסים, חן דעת רב חיים קניבסקי, שאפשר לתת מכאן שום מייסר. כך כתב גם הרב יצחק זילברשטיין, והוא החילוק בין הנתינה הזאת לעניים, לעניים, הנתינה של מטרס לאביונים, ששם הוא לא יכול לתת מוריס מייסר, בגלל שמטרס לאביונים זה חובה ודקנה מיוחדת לשמח את ליבות העניים, זה מדיני שמחת פורים וקרב לבובס. אבל קמחא דפסחא, השור שלו מצוות צדוקה, ולכן מסתבר שיכול לתת ממאות מייסר. השבט הקאוס באמת כותב שכיוון שזה תקנת חז"ל, כיוון שזה תקנת חז"ל העניין הזה שתים קמחא דפסחא, אז הוא לא יכול לתת ממאות כספים. אמנם כפי המנהג כיום, שגובים מויס קמחא דפסחא מכל אחד ואחד, אז לכן רק שיעור החיוב, רק את שיעור החיוב הוא חייב לתת ממויס חוי ותשאר, הוא יכול לתת ממאות כספים. הוא מסיים שם, ואשרי האנושים שמשים עין על כל זה, שמזקים לאט ומכל אנשיו. והחשיבות של המקבית, של קמחא דפסחא, זה שנברור אומר שם, ואלה המשתמטים עצמם מלתן קמח לעניים, יש עוון בידם. והנה הוא ממשיך אומר, משנברור ואומר, והנה ידוע, שהנה העניים נשואות לזה, כשהם שערו בדוחק וברעבון, ועולים מים מזה, זה מה שאמרה גמור סנדר עיניים שהם פרופשרשי. הוא גם כאיזה. כמו שכתוב שם ברשי, שכל תענית שמלינים בו את הצדקה, כאילו שופך דמים. הוא מסביר רשי שלא רגילים לחלק צדקה באלי תענית, ואיני עניים מנסות לכך, ואם לא יחלקו צדקה, עניים רעבים. עוד הביאים שתמרו בלכות יום טוב, את חשיבות החלוקה של מזון צדקה לעני העיר לפני החג. הוא כותב, והמוללים והנדכאים הנמצאים בעיר ומתביישים לפשוט יד ולבקש צדקה, שיש מקומות שנהגו שקודם יום טוב הולכים נבוני לב לבתי העשירים לקבץ נדבה עבור מראי נפש. אלו אשרי האנשים שמשימים עין על זה, שמזכים לעצמם ומזכים לכל אנשי העיר. ואנחנו ממשיכים עם הסיפור היומי. יש פה דברים מפרקי זיכרונותיו של הרב שלמה לורנץ. גם כשהיה נתון במערכה גורלית במלחמת קודש, זה על, על בריסק, שהרבה גופי תורה תלויים בו, כי היה עם בריסק קרוב את מאמרה מקוב הדין את ההר, שהיה חשש החוק של פגיעה בסעיף אחד מהשולחן ערוך, עצר את כל המערכה. יש פה סיפור שספר הבריס קרוב, וזה, הוא אמר שזה מלמד שאם חוששים ונזהרים בכבוד השבת, אז אפילו לחשש הרחוק בי, אפילו לחשש הרחוק בי יותר, שלמה שלא צריך לחשש לו, קדוש ברוך הוא דואג שלא מפסידים, אלא עד רבה, מרוויחים. הוא מספר שכשנערכו פעם הראשונה בחירות לוועד הקהילה בבריסק, אז הבריס קרוב ביקש מהאנשים הנאמנים להקים רשימה חרדית שתתמודד נגד הרשימה של הציוני והמזרחי. זה היה בשנת תרפ"ח, כשהממשלה הפולנית חייבה את הקהילות על פי החוק לבחור הנהלה. הציונים בראשות יצחק גרינבוים ניצלו את ההזדמנות ויצאו למסע תחת הסיסמה כיבוש הקהילות. הרשימה קמה ונפתחה מלחמת בחירות. אמריס קרוב החליט שצריך לחשוף לפני הציבור הרחב את כל האמת על הציונים והמזרחי. על פי דרכתו מוכן קרוז, שבו נמנו אחד לאחד כל החסרונות והחטאים של מועמדי הרשימה הציונית. הקרוז הספס בבית דפוס שהשתייך לאדם שמקורב להנהגה הציונית, והוא כמובן גילה להם דבר הכרוז החריף שיוצא נגדם. טוב, זה כמובן הכרוז הזה הטיל אימה על כל המעמודים, הם חששו שזה גרום לכישלון ולחיסול שלהם, אז הם מיד הכינו כרוז נגדי. כפי שמר, כפי שהבריס קרוב סיפר, זה היה בו התקפה אישית פעורה וגסה ביותר נגדי. הבריס קרוב לא ידע שתוכן הכרוז של נאמניו נודע לצד של היריב, הוא גם לא ידע שהכינו כרוז נגדו. הקרות היו אמורות להתקיים ביום ראשון. הכוונה הייתה להדביק את הקרותים לפני שבת האחרונה. וככה ברגע האחרון להרקות היריבים שוק על ירח. ביום שישי הסתיימה מלאכת ההדפסה, השעה הייתה כבר חצי, שעה וחצי לפני כניסת שבת. הבריס קרוב קרא אליו את נאמנה, והוא אמר להם, אחרתם את המועד, כבר קרוב לכניסת שבת. אני חושב שאם תלכו עכשיו להדביק, תחלו לגרום באיזו צורה שהיא לחילול שבת. לא הייתם מספיק זריזים והפסדתם. אז הם אמרו לו, זו הזדמנות אחרונה לפני הבחירות, אם לא ידביקו את הכרוזים בשעה הזאת, אחר כך כבר לא היה להם טעם, אבל אם מפסיד את הבחירות, חוץ קרוב עמד על דעתו לא להדביק. הפצירו, שיסכים, ביקשו רחמים, התחיינו, הבטיחו. נעשה הכל, שחד ושלום לא נכנס לשחק חילול שבת. אבל הבריס קרוב נשאר בדעתו. איתן אמר שלמרות כל מה שעומד על הפרק, עד כמה שהבחירות חשובות, לדעתו אסור להיכנס לספק חילול שבת. אמנם זהירים, אבל זה אסור. הוא לא הסתפק בדיבורים, הוא ביקש שיביאו הביתה שלו את כל המודעות. הוא חשש שלא יעמדו בניסיון, התפתו להדביק את המודעות בכל זאת. באמת, המודעות הגיעו אליו הביתה. במחנה הציוני והמשכילים הבינו שבכוונת של החרדים לתלות את הכרוז סמוך וממש לכניסת שבת, כדי להפתיע אותם ולמנוע אפשרות לתשובה, הלכו לעלות על דעתם שברגע האחרון העניין ידחה. לכן הם הזדרזו להדביק את הכרוז שלהם עוד לפני כניסת שבת. וככה, מה שקרה, מה שיצא, שבמשך כל השבת התנוצץ אותו כרוז משמיץ ופרוע נגד הבריס קרוב בחוצות העיר. תאום כל העיר, אנשים לא יכולו להבין איזה חוצפה, איזה פגיעה בכבודה של הרב, לא עשו מהם כלום. עד עכשיו המערכת הצפות התנהלה על מי מנוחות. בצי שבת, הבריס קרוב הזמין את העסקני, אמר להם עכשיו אפשר להדביק את המודעות שהכינו. כמובן שבאווירה שנוצרה במערכת השבת, היה לקרוז הזה עת מאוד חזק, הציבור ראה בו תשובה לקרוז הפראי נגד מה הבריס קרוב. ובאור הזה, למרות החריפות וגילוי כלנם של מעמדי הרשימה הציונית, היה נראה די מתון. הקרוז, אותו קרוז של הבריס קרוב, פתח את עיני הציבור, עיני ציבור הבוחרים, וגילה בפניהם מה טבעם של מעמדי הרשימה הציונית. ובנוסף לכך, הקרוז של הצד השני עורר כל כך זעם גדול בגלל ההתקפה, בלי סיבה שנערכה נגד הבריס קרוב. שני הדברים יחד עשו את שלהם, הכף הוכרעה לטובתם של נאמני הרב, והרשימה החרדית זכתה ברוב גדול, 8 נציגים לעומת 3 נציגים לטובת נאמני מורון. וכך קיבלו את הנהגת הקהילה בזכות ההוראה של בריס קרוב שלא להיכנס לחשש הקטן ביותר של חילול שבת. ואנחנו ממשיכים עניין דיים על פסח. הנחיות להכנת מזבח כשר לפסח למהדרין מאת הרב הגאון יעקב פוקס. שיש מקורי מחברוני או גרנית, שאין בו סדקים או חרצים עמוקים. ההכשרה שלו בניקוי יסודי, כבושו בשפיכת מים רותחים, כשהם מבעבעים בעזרת מלחם של שבת או קומקום. שמחוברים לזרם החשמל, ושלפני משור הסדים, מהדרים לחסות את הלימות הפסח בחומר פלסטי הזה, PVC, או גומי, טפט, משתחת וכדומה. וזה עדיף מכיסוי מתחתי שמעביר חום בבליות. ואז די בניקוי יסודי מבלי לבצע את ההכשרה. שיש קיסר, שתערובת של אבן מלט וסיד, ורוב הדעות אין לה הכשרה, פרט לדעת מורן הגרשה זוהרבך, שיש להכשיר אותו כתקי אדום. לדעת המשתברו, יש לו עגלה, ועדיף לחסד אותו כמו שמפורט לעיל. השתחרה עבודה מנירוש טעם העץ, ההכשרה שלהם בניקוי יסודי ועירוי רותחים ובעבעים. ערכי החרסינה והקרמיקה, שבצדי השיש לא מילה להם הכשרה ויש שמצפים אותם לפסח, בנייר או בכל חומר אחר עד לגובה של צירים, לשלול מהם מגע חם של כלי פסח או מאכלים חמים עם ערכים שספוקים בחמץ. כי עורך חרסין לא מילא להם הכשרה, וצריך לנקות אותם ולפגום את כל החמץ שנדבק בהם, ומערים עליהם רותחים ומניחים בהם קערה מיוחדת, קערה מיוחדת לפסח, וכתוב לכם מחליפים ומגינים את המסננת של פתח יציאת המים. בתחום, וכשגומרים לנקות את הכיורים, מערים רותחים עם חומרים שפוגמים לפתח היציאה כדי לפגום שירות של החמץ שבצנרת המתעכלת, כיוון שכשמערים רותח לכיור הפסח, העולים הכלים שמתוכם מערים לאסר. ככה גדולים בני ספרד שהם מדגדקים במצוות. כיורי נירוסטה, אחרי המתנה של 24 שעות ולא שימוש ברותחים, מנקים, מייבשים את הכיורים, ומערים עליהם רותחים שמעלים בורות, כמו לעניין שיש מקורים. ברזי המים חייבים בהכשרה הסודית, יש לפתוח את הברז כשהמים הזורמים החמים ביותר, בורד החשמלי או מיונקרס, כמעט שמים ידעות שמש לא רואים לעגלה. פה זמנית, הוא אומר, צריך להערות על הברז מבחוץ מים רותחים מכלי ראשון, ולשטוף הכל במים קרים. וצריך לנקות גם את הפילטר. צריך לנקות את הפילטר שפתח יציאת הברז, ויש שכורכים בד, או מרכיבים מסננת נוספת לימי הפסח, בפתח יציאת המים מהברז. קיריים של גז, שרי הרוכשים קיריים מיוחדות, לפסח, ויש כאלה שמכסים, את ה... את כל תני הקיריים, וגם אלה שלא רוכשים קיריים מיוחדות, לפחות חצובות, כן, שזה ברזלים שמניחים עליהם תסרים ומזרים מיוחדים לפסח. אז כאמור, יש כאלה שמכסים את, את כל תני הקיריים בתף מתכת מיוחד לפסח, מי שמעוניינים להכשיר את הגז שמשמש את כל השנה לחמץ, אז את החצובות, ההכשרה שלהם בליבון קל, שהם מחזיקים גם 5-6 שניות ללהבה דלוקה מסביב את המבירים, אחרי ניקוי יסודי, בעיקר בחורים, צריך להעביר כ-15 דקות באש. המשטח העליון, ההכשרה שלו בעירוי רותחים מכלי ראשון, רצוי לאחר מכן לצפותו בנייר אלומיניום. עושה הקיריים עדיף להרחיק אותו לפסח, ואם לא, צריך לנקות אותו היטב ולצפות אותו. כפתורים צריך לפרק אותם, להשרות אותם ולנקות אותם היטב ולצפות אותם לפסח. כולי צדים, אין אפשרות להכשיר אותו וצריך לנקות אותו עד מקום שהיד מגעת ולצפות אותו. קיריים חשמליות אחרי המתנה של 24 שעות, לנקות אותם ולהפעיל חומר רבי למשך שעה, והם מצפים אותם לפסח. קיריים קרמיות, כן, זה מצפות בזכוכית או בתערובת של חרסין, הקרמיקה, פורצלן, לא ניתנות להכשרה וגם לפני ספרד. כי השימוש הוא באש עצמה, צריך לנקות אותם היטב ולאחרי זה להפעיל אותם כשעה לחסות להם לפתח. קיריים אינדוקציה, אז במקום של העיגולים ששם מונחים הסירים, שם אין צורך בהשתרה, בהכשרה, מאידך ליתר השטח, לא מועילה עגלה, הפתרון הוא ציפוי המשטח בהשארת החורים, חורים עגולים בקוטר קטן, קצת קטן יותר, קוטר של העיגולים הרגילים. תנור אפייה חשמלי עדיף לרכוש מיוחד לפסח, לפני שההכשרה שלו כדין כמעט איננה אפשרית. ובין הוראה צריך לנקות את התפנות והתקרה בחומרים חריפים שפוגמים, אחרי המתנה של 24 שעות להפעיל אותו כשעה בחומר רבי. ולצפות את צדדי ותקרת התא בנייר אלומיניום קצת הזה. תפניות התנור שהשתמשו בחמץ הן לא ניתנות להכשרה. תנור פירוליטי, תנור שמנקה את עצמו, שמגיע לחום של כ-500 מעלות, אחרי המתנה של 24 שעות בלי שימוש, צריך להפעיל אותו בתוכנית הארוכה, והתנור, כאשר לפסח, כמובן בלי התבניות. טוסטר אובן, או טוסטר המקה, סיר אפייה, סיר פלא, לא ניתנים להכשרה לפסח, כמו שצריכים ליבון קשה. תנור מיקרוגל, ללא השכמה שמיועד לחימום והפשרה בלבד, צריך לנקות אותו ביסודיות, להכניס שתי דקות מים עם סבון, להפעיל אותו עד שחלל התא יתמלא כולו בהדים, והתנור כשר לפסח, המיקרוגל. כך הכרעת הגרם פיינשטיין. לאשכנז חייבים להחליף את הצלחת שמסתובבת בקשרה לפסח, ויש לי כאלה שמשתמשים בפסח רק על ידי עטיפת המזון, בקופסה או בשקית ניילון רטובה. כך דעת הגריס של ישו זה. סלטה של שבת צריכה ניקוי יסודי, כולל בתחתיתה ולאורך החוט החשמלי, הפעלה של הבזר החשמל שעתיים, מתוקה, והנחתה מושנת לאורכה בשיפוע ושפיכת מים על פניה, ויש שלאחר מכן מצפים אותה בנייר אלומינום לפסח. תמי בר, הכשרתו בניקוי יסודי, בהרתחתו היטב בעירוי רותחים מקפיא ראשון על כל אזור יציאת המים והמגל. מיכה מים של שבת צריך להשתדל לנקות, לנקות מהקרקעית שלו את כל האבנית, תמלא אותו במים ככל שניתן, להרתיח היטב ולאפשר למים לצאת דרך הברז, ובמקביל להרות מבחוץ מרותחים מקלי ראשון על כל אזור הברז. יש נוהגים במשך השנה להניח על גבי המכסה חלות לשימום, שנוגעות ישירות במכסה, חובה עליהם לעשות למכסה ליבון קל, כמו שאמרנו בחצובות של הגז. עונות מטבח צריך לנקות אותם מבית ומחוץ באופן יסודי, שפשוף ובשטיפה היטב, כולל בחריצים, בצדקים ובצירים, בהתמקדות בקרוסלות ובתחתית העונות העליונים שמעל משטחי העבודה, בפרט באזור השימוש במעבד מזון, במיקסר. אין צריך לומר מעל הכיורים. אחרי הניקוי נהוג לפרוס גלונות נייר נקיים בטרם הנחת מוצרי הפסח. מדיח כלים, במידה בכל חלקה ומתכת ופלסטיק בלבד יש לכלים להכשיר אותו בהמתנה של 24 שעות. ניקוי הפילטר, אם אפשרי, הגלת הרשתות בכלי ראשון הבהירים מותחים והפעלת המדיח בחומר רבי חצי שעה עם חומר פוגעים. מעמד לייבוש כלים, מספיק בניקיון יסודי ובשטיפה היטב, ויש כאלה שמחליפים את הרשתות המוצפים אותם. מחזיקי סכום עומדים, חובה להחליף אותם לפסח. מעבד מזון, מיקסר, אלה שמעדרים רוכשים מיוחד לפסח בגלל שהמערבל, אותו בלנדר, הגאויה שבתחתיתו שילוב של סכומים קבועים בבסיס, אם הוא משמש לחמץ, לא ניתן להכשרה לפסח. המקצפים, לעוגות וערבול בצק, גם לא ניתנים להכשרה. אותם כלי לבשה, ביצור, אומנם מקצצים, הדיסק, ובכלל זה בלנדר יד למרקים וחדרים, ההכשרה שלהם במים מעלים בועות, משלי ראשון של גבי אש או חשמל. התחנת בשר בשימוש בחמץ לדברים חריפים לא ניתנת להכשרה. כלי חרס, חרצינה ופורצלן הם ברשימה של כלים שלא מכשירים לפסח, לא מועילה להם עגלה, אמנם כשהם בעלו חמץ רק בהשריה ועמדו 12 חודשים בלי שימוש, אז אומר שולחן ערוך הם כשרים לפסח בלא עגלה. כלי לישה, בית צהור, כגון נפה, כרס לאחד בצק, מערוך, מערבלי בצק, מקצפי עוגות ודוגמיות לחיתוך בצק, זאת אומרת כלים שבאים במגע ישיר, אם כן אנחנו בצק, לא מכשירים אותם לפסח. אפילו הם עמדו 12 חודשים ללא שימוש. כלים שצריכים ליבון קשה וחושבים לקלקל אותם, כגון סרפלה, תבניות אפילה, אפייה, כלי טפלון, בלנדר שמשמש לחמץ, טוסטר, פומפייה, מגרדת, חמץ ופורי בצק וכדומה, גם אותם לא מכשירים לפסח. אומנם אם עמדו 12 חודשים בלי שימוש, אז ניתן להשתמש בהם אחרי הגלת טעם שלוש פעמים. כלי זכוכית, בני אשכנז לא מכשירים לפסח בספרד מכלים, מכשירה של למדי שפשוף ושטיפה היטב. ויש שנהגו לעשות השריית שלוש שנים במים מתחלפים כל 24 שעות. ולסיום הערה, שכיום שמחיר הכלים לא יקר, גן שפע, חוץ מזה, עדיף לקנות מהרב אוזנר כלים מיוחדים לפסח, כמו שאכן נהוג ברבים מתפוצות ישראל. ואנחנו ממשיכים מדור פרשת שבוע, והוא ובו אל הכהן. יש פה דברים נפלאים מהספר ארי שואג על פסח, דברים נפלאים מהגאון הצדיק רבי אריה שכטר על הנהגות המיוחדות של גדולי ישראל. כדי להבין עד כמה ענייני בן אדם לחווה ומרחבים מיני ים, נתבונן קצת בהליכותיהם של גדולי ישראל שזכינו לחסות בצילם ונלמד קצת מההנהגות המושלמות שלהם. ככל שאדם גדול יותר, כך הוא שם לב ומתייחס לפרטים הקטנים בענייני בין אדם לחבר, של האנשים שהם לכאורה קטנים. גדולי האומה ניכרים דווקא על ידי היחס והאכפתיות שמנקים לילדי ישראל הרכים. ספר על עצמו שהילד בן 6.5, אבא שלו לקח אותו אל החזון איש. אותם ימים, הילדים לבשו מכנסיים קצרות, חולצות עם שרוולים קצרים. ואז החזון איש פנה עליי בקול נעים. הוא אמר לי, יצר ללמד תורה, בעיקר במקומות המכוסים, אתה תצטרך את על ידיים. לכן אם יש לך, אני מייעץ לך ללבוש חולצה עם שרוול שמכסה את המרפק, ואותו דבר מכנסיים ארוכים שמכסים את הברך. כך תלמד תורה, בלי לגעת במקומות המכוסים. גדול הדור עשה שהלימוד יהיה בשלמות בטהרה, הוא נהג כאבא אוהב, זה היה נשמע קשה, זה הימים מהם. הוא מספר שהוא גדל בתל אביב, כולם לבשו בגדים קצרים, איך יגיבו כשאירו אותי. לקחתי לבית ספר, מכנסיים ארוכים. ואז שהחברים ראו אותי, עשו מסביבי שלושה מעגלים, ושארו, אבא לקטן הלך לגן, לגן סגור, אבא לפטור. אבל אני לא נבלתי. החזין שכניס בי גאווה בדרכי השם, ידעתי שהלכה ראשונה בשכנו, אחי לא יבוא שם סיים עלי ג' לבעבוד את השם. כשהיה בן 15, היה לו חבר בן 18 שלקה ברגליו, הרגליים היו נפוחות, הפרישו מוגלות, ראיות. הוא יכול לא מסוגל לעמוד על הרגליים אפילו לשנייה. מילה תשקע במיטה, שערי המסורים שלו מגיעים לישיבה פעמיים ביום לחבוש את הרגליים, נמוך עליהם משכות שלנו. אבל זה לא עזר. אחרי חודשיים של סבל, החליטו לקחת לחזון איש, נסו אותו על הידיים במונית. הוא אומר, אני התגנבתי, נכנסתי איתם ביחד. כשהוא הכניס אותו לחדר של החזון איש, הוא ראה לשבת על הכיסא, להוריד את החבשות מרגל ימין. כשהוא עשה כדברה לקר חזון איש את הרגל שמלאה הפרשות וריחות צפנה, הוא בחן אותה מצד לצד לטף אותה כרופא רחמן. ככה הוא החזיק כמה שניות ברגל בחום, באהבה, והסתכל. כשהוא סיים ללטף הוא שוב ושוב את הרגל ובקש שירות את החבשות מהרגל השמאלית, וגם אותה הוא לטף באהבה וברכות. ואז הוא מסר להורים של הבחור בקבוק קטן ריק, שהיה כתוב עליו, זה טיקט של בית מרקחת רפואה, שהיה ברחוב רבי טרפון, פינת רבי עקיבא. אחרי זה הופנה אותם לרכוש את התמוסה שרשומה עליו. הוא אמר להם, למרוך אותה בלילה על הרגליים הפצועות. טוב, הלכו לבית מרקחת, קנו, מרחו. בבוקר הוא קם עם שתי רגליים בריאות. אחרי מעשה אומר, רב שכטר, ישבתי וחשבתי, מה היה פה? לא הייתי מתפלא עם החזון איש. הורה לבית מרקחת לשים מים פשוטים בבקבוק, ברור שבכוחו לנסה לחולל ניסים גלויים. כולם ראו עין בעין ברוח קודשו. אבל תמתי, אומר הרב שכטר, למה צריך לטף את הרגל המוגלטית? ואז הגעתי למסקנה שהחזון איש ידע שהבחור הזה שכב ככה שבועות לא יכול להיות לבית מדרש. מרגישות הדקה לנפש הזולת, החזון איש הבין שהדימוי העצמי של הבחור נפגע מזה. מרגיש מנותק מעברה של הישיבה, כדי שהביטחון עצמי ירוד לא יהיה לו לרועץ. חזרתו לשגרה, אז הוא לוטף את הרגליים שלו, כשהוא מחדיר בו את הדימוי העצמי שעבד עם עליו. כך הוא יכל לחזור מחוזק לישיבה. חזון איש זצ"ל חשב על פרטי פרטים, כדי להעניק הרגשה טובה לכל יהודי. אבל כדי לטף רגליים קטנות ופצועות, יש צורך באהבת ישראל עצמו. ואנחנו ממשיכים פה עם המדור הנפלא, סדרה של שיחות עם משתתפי תוכניות ברשות. יש פה דברים נפלאים שכתב הרב שלום הרשלר. הוא אומר, הפעם נהנה לו לשוחח עם הרב הגאון רב משה אויש מאשדוד, ששובה נבחנים בתוכנית אלף הימים מבעל אוכל. הוא משתף אותנו בסיפור שלו. בעיצומו של לימוד הלכות שבס, הרבה פעמים כבר חשבתי להתקרב ללימוד ההלכה. רק שזה שנים שהוא משקיע ולומד בכולל כסדר, יחוד שבת ביון, כשרגשתי צורך חזק לעבור על הלימוד באופן קצר ומתומצת של לימוד הלוכה למייסה, אבל הוא כותב לצערי, בשלב מייסה הזה עוד לא הגיע. לפני כמה חודשים זכיתי, באחד הימים קלטתי שיש הזדמנות נדירה לפתחי בעוד תקופה, התחילו ללמוד הלכות עירובין.
לא פעם הוא אומר, בערב שבת סטארטות וכולל בקהילה, אני מוצא את עצמי מסתכל כתרנגול בבני אודו, וחברים וידידים שמתווכחים בלעד, אני יכול לסגור בין, אני לא מצליח להגיד על מה הם מדברים. פתיקה רדוצויצם, לחי, קויו. וזה היה המניע אומר בעצם, שבזכותו אני נמנע כיום על הגיונו של מלך. עומדי תוכנית ההלוך הגדולה בעולם. הסדר הלימוד הוא מספר שבעבר הוא למד בסדר אחר, ואצל כמה שאני עושה כעד ללמוד ללחוץ הרובן, שמטבע הדברים, חסר לנו בהם קצת ידע בפרקטיקה. שבת אומר, אני משתדל לשבת ברוגע לעבור על החבר והרמור של החומר השבועי הבא, כך אני קולט באופן בסיסי את התמונה, בהמשך, בימי השבוע, עם התקדמות הלימוד המשתברו, ואני מבין טוב יותר. פעם מדברים על לחי כזה, אחר נלמד בסוג אחר. מה עם מבחנים? בוודאי אומר, עיקר העניין, המבחן החודשי. מסביר את ההחלטיות שבקולו, שזה מעבורה עבור כמשגיח אישי שמדרבר אותי כל החודש לא לנותר, לא לברוח ולהגיע לתונות. רק ללמוד בעוונה ולסכם את החומר. איך אתה מסכם את הלימוד, אנחנו תופסים אותה על המילה. בעבר הייתי מנסה לכתוב עם החומר, את החומר באופן מתומצת, זה היה מורכב, יצא שברוב הפעמים לא הגעתי לזה. אבל כיום, עם פתיחת מערכת ישיבה על קיברוי, ואחרי הלימוד בדרך הבית, אני מתקשר עונה לשאלות על היומיות שהן מסייעות ומכוונות אותי לסכם את הלימוד הימי באופן ברור ומתומצת. שואלים אותי בזה כבר מספיק לו למבחן החודשי, הוא מחייך, אומר לו, בשבוע של המבחן בליל שישי, חיים החברוסי כמו מישמר. ככה בכמה שעות עדי נמצא הלילה, חוזרים שוב על כל החומר, אחר כך הוא מגיע למבחן שהוא זוכה לקצור את הפירות, עבור ולסכן את כל החומר בסיפוק ובשמחה. בסיום שואלים אותו, מה אתה עונה לחברים שמתעניינים? יצטרף לתוכנית הפעמים בהלוכך. חבל הזמן, הוא צריך לגמר. חבל כל יום. כל יום של לימוד מוקדם אותנו בידיעת רכישת עוד ועוד הלכות. יש הרבה הלכות, הוא אומר, שלפני הלימוד לא יכולים להעריך עד כמה נחות ללמוד ולדעת את זה. ואנחנו מגיעים לשוט היום. שאלה, כאשר יש פעורי חמץ ומסילות על התריסים, האם יש חיוב להוציא אותם בעזרת שוהי בבק וכלי עבודה? או שמספיק לשפוך עליהם חומר שפוגם אותם באכילה? וגם האם אקונומיקה שיש באחוז נמוך של חומר פעיל, פוגם את הפורים מאכילת כלב? אז התשובה היא שאין צורך שיפגם מאכילת כלב, כיוון שגם יש פעורים פחות מכזית, ובואו ישתמרו שפחות מכזית שמתונף קצת, אין חיוב לזהר אותו. ולכן, אם מנקים את המסילה עם חומר ניקוי, פעורים כבר מתונפים ופטור מלזהר אותם. צריך להיזהר שלא יישארו שקדים רק וכדומים שהם קשים ולא נמסים כל כך. זה אפשר לראות בבדיקה כללית. דף היום מבהלוכה. אנחנו אוחזים ברוך השם בסימן שין סמך בוב סעיף פלס. כיצד מומי לרוב חצרות להצליר טלטול לחצר משותפת? חדר שלא אוכלים בו, האם מותר לטלטל ממנו לחצר משותפת בלי עירוב? על כך ועל עוד עושים העניינים נלמד כולנו, נוכל לשמוע בשלוחי החג ושום פי הרבנים הגאונים ולגדול בתורה. וכדרכנו נלמד גם אנחנו תעני הדפיים ועל אוכל. מהתורה מותר לטלטל לחפצים ברשות סופת לחברתה, כל שאין רשות סרבים או קרמליס ביניהם. שלמה המלך, עולה בשלם, הוא גזר שאדם לא יטלטל מביתו לרשות פרטית של חברו, וחשש שאיתו ויטלטלו מרשות סופת לרשות סרבים. ולכן אסור לטלטל מהבית שלו לבית חברו ולהפך. אסור גם לטלטל מביתו לרשות סופת שיש לו בה שותפות עם חברו. כל חצר משותפת, הבית שלו לבית חברו ולהפך. ויש אומרים שעיקר הגזירה הייתה על טלטול לחצר משותפת. ומה? מחשש שעל ידי הטלטול, רשות פרטית לרשות משותפת, איתו להוציא מרשות סוחד ורשות סרבים. וגם לדעתם, סונף לאיסור הזה גם טלטול מרשות פרטית ורשות פרטית של מישהו אחר. בשעה ששלום המלך גזר את הטלטול לחבצים ביותו לרשות סוחד של חברות, תיקן אתר לאיסור הזה על ידי עירוב חצר או ישראל שגובים פת מכל בית, מנחים אותה באחד הבתים לפני כניסת שבת. הטעם של היתר, שכיוון שעיקר הדירה של אדם במקום שהפת שלה מונחת בו, הרי זה כאילו כולם דרים בבית הזה שבו מונחת הפת ושותפים בו. כל הבתים והחצרות ששותפים בעירוב, שווים כרשות אחת. או בגלל שכשהם שותפים בבית הזה, ככה הם שותפים בכל המקומות, או בגלל שכל החצר בבתים נקפלים זה לזה. ובשעה שהוא תיקן את התקנה, את צדת כל ואמרה, בני, אם חכם ליבך, אשמח לבי יגרני. אבל עכשיו, בלי שאדם עשה יום חצרות, יהיה מותר לו לחצר חצר מותר, בבית שיש בו חדר שאוכלים בו, חדרים שלא אוכלים בהם, אז יש אומרים שכל הבית נחשב לרשות אחת, ויעשור את הלטל מתוכו לחצר משותף. יש אומרים שרק חדר שבו אוכלים נחשב כבית, ואילו שאר החדרים, נחשבים כחצר, ומחדרים האלה יהיה מותר לטלטל לחצר משותפת. ולדעה הזאת, אם הייתה לחצר עם חדר שלא אוכלים בו, תכן שהחצר המשותפת נחשבת כמבוי שחצרות פתוחות לתוכו, כדי להתיר אותו נדרש שיתוף מבואות ולא עירוב חצרות, ולכן צריך להצנות בנוסח העירוב, שאם צריך עירוב חצרות, יהיה זה עירוב חצרות, אם צריך שיתוף מבואות, יהיה זה שיתוף מבואות. עד כאן בניין דפיים בהלוכה שנלמד היום בעזרת השם. נחזור על מה שלמדנו אתמול בקצרה. בניין מגורים שמתגורים בו מספר דיירים, חדר המדרגות נחשב כחצר משותפת. אם לעשו ברוב חצרות, אסור לטלטל מהדירות לתוכו, ולהפך, וכן מדירה לדירה. שתי חצרות שסמוכות, שדיירים שלהם לא עשו ברוב חצרות ביניהם, ובשבת נפלה מהמחיצה שמפחדה ביניהם. כיוון שבתחילת השבת הטלטול מהבית לחצר היה מותר, אז הוא נשאר ככה מותר לכל השבת. השטח שתחת הלחי או הקורה, שפתח המבוי נחשב בעצם הדעות שונות או בתנאים מסוימים, הרשו סיוכת. ולמרות זאת, אין לאדם לשבת שם בקביעות ולהחזיק חפץ מיד. וכדרכנו נפליג 100 ימים אחורה, אני זוכר מה שלמדנו, קטן, שהגיע לגיל חינוך, חייבים לחנך אותו, אבא שלו חייב לחנך אותו לקיום מתבצסה, ולמנוע אותו מלעבור לסורי לא יססה, בן דורייסה, בן דרבונון, נזכר החיוב הזה בסדר משלי, חנוך לנער על פי דרכוי, גם קיאזקין לא יוסור ממנו. נחקו הפוסקים, האם מצוות חינוך נוטלת גם על האמא, אבל לכל הדעות, האמא מקיימת מצווה, זה שמחנכת ילדים למצוות. ילד להורים גרושים שגדל אצל אבי, אצל אמו, אין אביו מחויב בחינוכו. חינוכו של קטן למידות טובות ליראת שמיים, בוודאי מוטל גם על האם, ואדרבה, מוטל בעיקר עליה, כיוון שהיא נמצאת בצמידות במחצת הקטן. על החינוך הזה, על החינוך הזה נאמר, ועל טיטו אשתו עשי נכון. ואנחנו ממשיכים דפיים מתלמוד בבלי. מדוע לא היה הבאי נושא את כפיו? ומי אכל לשון בחרדל? ומניין שאין להאמין לגוי? וכך, אבל עוד נושאים מעניינים. מדוע מסכת חולין, דף קוף למד ג'. ואנחנו ממשיכים לקראת סיום, מחמדור הנפלא, חפץ בחיים, מה יכול להיות יותר טוב ביום של בחירות, ללמוד להתחיל אותו עם לימוד של חפץ חיים היומי. הזמנתי בעל מלאכה אומר אחד, לבצע עבודות בבית, ממש רימה אותי לכל אורך הדרך. ובסיכומו של דבר, נאלצתי לשלם עבור העבודה מחיר גבוה ביותר. גזל ממש, האם זה לא מצווה להזהיר את כל חבריי וידידיי מאותו בעל מלאכה? עד כמה מוטל עלינו לדקדק, לא ביותר הלכה, אלא גם לחפש ולדקדק במניעים הנסתרים שבלב פנימה. זה נוכל ללמוד מההלכה שלמדת היום. זה גם יכול להיות ללמד בהלכה שלמדת היום בספר חפץ חיים, שנוגעת לסיטואציה הזאת. אז בדוגמה מעין זה, לא מספיק שיהיה בסיפור הדברים תועלת, אלא המספר, הוא בעצמו צריך להתכוון באמת לשם תועלת. וכיוון שבוודאי אין הכוונה שלו לתועלת, אלא כוונתו, חוגמה חפץ חיים, כדי לבזותו בעיני הבני אדם, שיפורסם לפניהם לחרפה ולקלון עבור זה שנגע באמונו ובכבודו, אם אין לזה אסור, כך כתוב חפץ חיים, וככה מובא בבירור מוסופים של דיר, שהוא הוראה של הרב זילברשטיין, שאסור לספר לאחרים שהבן לא יכול לנצל את מצוקתו לדרוש עוד כסף. רק שהמטרה שלו, בתועלת שלא יעשה כן להם, גם, סליחה, לא אבל, גם כשהמטרה שעודת שלו סלם. כי אין כמונתו לתולדת לחמת כעס וסינה. וזה מלבד העובדה שיתכן לבעל מלכה, הוא הצדק וזה כוח שבינים. אבל למרות זאת, אין האדם יכול לפתור על עצמו לגמרי מחובתו להציל את החבר מנזק. תורה מצווה לה במקרה כזה להתגבר ולהתעלות מעל הרגשות שלו ולפעול באופן המותר, כמו שמובא בהמשך הדברים בביאור המוספים, שכשהדברים נוגעים ממש להצלה מנזק, וגם אם מספר שונא את המסופר, כל מקום מותר לספר לתועלת הצלת חברו. אז איך הוא יעשה את זה? זה יכריח את עצמו בעת הסיפור לכוון לתועלת ולא מצד צילום. ולסיום רבותי, התחזקות יומית בספר בלבוא במשכן אבנה, מובן שכשמנפים מנקים לפסח, יש לשלול את המלומודו. לא ינקה בגלל שכולם מנקים, בגלל שנה שעברה לפני שנתיים הוא נקה. להגיד, ריבונו של עולם, שביטה אותי שלא יראה חמץ בבית, ולכן אני אעמל לנקות את הבית. דברים שהם לא חמץ, ולסתם מנקים, מהבית חפצים לנקות, יגיד, אני מנקה על מנת לעשות חסד, יבנה בייסד. אם כן, רבותיי, נסתודל לחשוב שהמטרה שלנו בניקון הבית לפתר, ולגרום נחת רוח לריבונו של עולם. אם בהכשר מצוות בריר חומץ, אם בקיום מצוות חסד לבני הבית. אבו לטייר מסיים ביודך. עד כאן דברנו להם רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה. במיוחד ביום זה, הצלחה לפרט, הצלחה לכלל, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרנו.